שלום לכם, ברוכים הבאים לתוכנית מאחורי המילים, התוכנית שבה נפגשים מרצי מכללת קבלה לעם ומדברים על נושאים וסוגיות מתוך שיעור הקבלה היומי והכל בגובה העיניים. והיום אני שמח במיוחד לארח בתוכנית שלנו היום במאחורי המילים את שי זמיר ושי לבנת. מה שלומכם?
שלום.
יופי, אנחנו ניגש ללא דיחוי לקליפ מתוך שיעור הקבלה היומי של הרב לייטמן ואחר כך נשוחח עליו. בבקשה.
מדוע דווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת אפשר להגיע לידי הרגשת גדלות השם?
כי אתה נמצא בכלים דהשפעה, אחרת אתה לא מרגיש אותו בכלל. אתה עכשיו עיוור. אתה עכשיו לא רואה את המציאות הרוחנית. אין לך במה לראות, אין לך כלי קליטה. אתה צריך להיות בתחושה של השפעה מחוץ עליך, ואז בזה שאתה נמצא בחוץ עליך, בחושים שלך החדשים, אז בתוך החושים שלך האלו אתה תופס מה שנמצא מחוץ לך. הם החושים האלה מדפיסים בתוכם את ההתפעלות מהבורא, מהאור העליון. אחרת לא. אז אם אתה לא תפתח ממך תכונת השפעה, אתה לא תרגיש. זה כמו שיש לך ממש מקורות אור, זה נראה אור חוזר, כן? שאם אתה לא מפעיל אותו, אתה לא רואה מה שנמצא מסביב. כן?
אז כשאנחנו אומרים אחד לשני, תראה הבורא גדול, ואיך הוא פה
מפעיל. לא, אתם אומרים, תיקח כתוב.
זה בעצם סוג של התייבנות.
זה לא התייבנות, אתה משתדל לדבר דברים נכונים, אמנם שאתה עדיין לא נמצא בזה. כמה ככה, כמו ילדים קטנים, הם לומדים איך לדבר, אמנם שהם לא יודעים מה שהם אומרים. כך זה צורת ההתקדמות.
זה היה הרב לייטמן מתוך שיעור הקבלה היומי, והיום בעצם בקליפ הזה, כמו שצפינו בו, הופיעו בו לא מעט מושגים, והוא מקפל בתוכו הרבה מאוד עקרונות של לימוד בחוכמת הקבלה, והייתי רוצה באמת לדון יחד איתכם, שי ושי. הופיע שם בהתחלה המושג הזה שנקרא גדלות השם. אני רוצה באמת לשאול למה או עד כמה חשוב המושג הזה של גדלות השם בלימוד של חוכמת הקבלה, ומה הוא בעצם צריך לתת לנו?
קודם כל אולי מה זה גדלות כלפי מי? גדלות זה כלפיי. זאת אומרת שאני ארגיש שזה גדול. גדול זאת אומרת חשוב בעיניי. כמו כל רצון אחר, שאם אני רוצה ללכת ללמוד שחייה, אני צריך שהשחייה תהיה חשובה בעיניי. אז אני הולך נגיד למדריך שחייה ואני לומד אצל השחייה, ואני נמצא דרך בסביבה של אנשים שזה מה שמניע אותם, על זה הם קמים בבוקר והולכים לישון, אני ארגיש ששחייה זה דבר מאוד חשוב. ובגלל זה אני ארצה להשקיע בזה הרבה מאמצים. ההשפעה, תכונת ההשפעה, שזה הבורא בעצם, זה משהו של האדם בצורה טבעית לא חשוב, כי הוא כולו בתכונת הקבלה. אני צריך שתכונת ההשפעה תהיה חשובה בעיניי, כדי שאני ארצה להשקיע בזה מאמצים. אז אנחנו קוראים לזה גדלות השם, אני זקוק לגדלות השם, כי אם השם, תכונת ההשפעה היא לא חשובה בעיניי, אני לא ארצה להשתנות בעצם.
שי, אתה שחיין במקצוע שלך.
כן.
אתה מזדהה עם הדוגמה הזאת?
אני קצת האמת מהספורט פחות מזדהה עם זה, כי בשונה מהעולם הרגיל, העולם שלנו, שבו אנחנו הרבה פעמים רואים הרבה סלבריטאים וכאילו כל מיני מפורסמים וראשי ממשלות, הם החשובים. זאת אומרת, הרבה פעמים נניח המורה עצמו הוא החשוב בהרבה מקומות. ופה דווקא זה, בהמשך למה ששי אמר, אנחנו מסתכלים על זה בצורה אחרת. החשיבות היא בשבילי. כשתכונת ההשפעה, הגדלות של תכונת ההשפעה צריכה להיות אצלי. אם היא תהיה חשובה לי, אני אתקדם. אין פה שום קשר למורה או לבורא או למשהו חיצוני לי. וזה פה דווקא אחר מספורט ומכל מיני דברים אחרים, שכאילו אתה נורא מתאמץ כלפי משהו שהוא החשוב, ובדרך יש לך כל מיני דברים לעשות. פה דווקא התהליך שאתה עובר, השינוי שאתה צריך ליצור, הגדלות שאתה צריך לייצר לתכונת ההשפעה, זה הכל תהליכים פנימיים, וזה אני חושב מה שמבדיל את חוכמת הקבלה, שהיא לא מחפשת גורואים, היא לא מחפשת איזה מישהו להריץ או ללכת עליו, ללכת אחריו בעיניים עצומות, אלא דווקא לפתח בנו את הגדלות.
זאת אומרת, אם אני מבין מכם, הבנתי נכון, הדבר הזה שנקרא גדלות השם, זה איזושהי ערך כזה שאין לי אותו, או אין לי אותו באופן טבעי, ואם יהיה לי אותו, אז מה? מה בעצם?
אני רק אוסיף על אותה נקודה, זה שבעצם אני לא יכול ליצור את גדלות השם.
זה סגור העניין, אין פה, אוקיי.
זה סגור ולא סגור, כי יש כן מוצא.
נו, אז בואו נשתף.
המוצא היא על ידי הסביבה.
איך זה קורה?
אני צריך, אם הדבר הזה חשוב, וזה אנחנו רואים דווקא כמו שעם השחייה דיברנו, רואים את זה בצורה טבעית. אם יש משהו שהוא חשוב, אני הולך משקיע במאמצים, אני מכניס את עצמי לסביבה, שבזה היא מתעסקת. שזה מה שחשוב, שיש עכשיו הפסקת צהריים, ששנייה אחת אפשר לדבר אחד עם השני מחוץ לעבודה או משהו כזה, מדברים על זה. זאת אומרת שכל המערכת מסביבי מאורגנת בצורה כזאת שתיתן לי חשיבות לזה. נגיד, שי הזכיר נגיד את ראש הממשלה או שרים, אצלנו בצורה טבעית בעולם, ראש הממשלה, גם אם אני לא מאמין בדרך שלו, אם הוא יבוא אני אתן לו כבוד, כי כל הסביבה נותנת לו כבוד. זאת אומרת, אז הוא חשוב בעיניי, למרות שאני אפילו לא מסכים עם הדעות שלו. זאת אומרת, תכונת ההשפעה, למרות שאולי בצורה טבעית, היא לא באה לי בצורה טבעית, אם כל זה, אם תהיה חשובה כלפי הסביבה, בתוך הסביבה שלי, אני אראה אותה כדבר חשוב, ואני ארצה להשקיע במאמץ.
בדיוק על זה אני רוצה לשאול. אז נניח שעשיתי את מה שתיארת, ויש באמת סביבה תומכת, שנותנת באמת ככה חשיבות לאותו הדבר הזה, שנקרא גדלות השם, שאני אין לי מושג מה זה הדבר הזה, כן? אבל נגיד שכך, כן? למה אני צריך את החשיבות הזאת? למה? זאת אומרת, מה, אחרת אני לא אוכל לגלות...
יהיה לך הרבה יותר קשה, בוא נגיד ככה.
Okay.
אנחנו מתקדמים כולנו, איך שחומת הקבלה מתארת, כולנו מתקדמים באיזשהו קצב מסוים, שאנחנו, השליטה היחידה שלנו היא באיזה קצב. ההתקדמות היא לכיוון ברור, בגילוי הבורא לנבראיו בעולם הזה, זאת אומרת, זה כולם יגלו. ההבדל הוא רק הקצב של ביתו באחישנה. זאת אומרת, בזמן שהמערכת תכפה עליך את הקשיים כדי שתגרום לעצמך להתעורר, וזה יכול, הרבה איסורים, הרבה כאב, לבורא יש לא חסר אמצעים כדי לעורר בן אדם. אנחנו דווקא בחומת הקבלה אומרים שהסביבה היא האמצעי שלך בשביל לזרז את ההתקדמות. שתוכל בעצם לקחת את המושכות ולהגיד, אני כבר יודע, אני מבין את הכיוון, הסביבה עוזרת לי להגדיל חשיבות וגדלות השם, גדלות תכונת ההשפעה, ודרך השילוב הנכון, אני מצליח כבר ללכת באחישנה, זאת אומרת, לזרז את הזמנים. או כמו שהיום בבוקר בשיעור היומי דיברנו על להעיר את שאני מאיר את השחר, ולא השחר מאיר אותי. כל מיני מושגים כאלה שאתה בעצם צופה את מה שהבורא הולך לתכנן לך, ואתה בכיף זורם איתו לאותו כיוון, במקום שהוא כמו הורה וילד שלא משתף פעולה, צריך לתת לו עונש, או צריך לתת לו איזה, חס וחלילה איזה תפיחה, אז צריך...
לקדם.
כן, כן.
טוב, מה הוא מתכנן בעצם, הבורא? אז מה הוא מתכנן לנו?
מה הוא מתכנן לנו? להגיע לשלמות ולנצחיות. שלמות ונצחיות זה רק הוא בעצמו. ולכן הוא רוצה שהאדם יגיע לדרגה שלו, לרמה שלו, להיות כמוהו. שזה בעצם השלמות והנצחיות. או זה באמת הטוב והעונג, או הדבר השלם. כביכול כל המערכת היא ממש ממש שלמה, רק האדם פה בתוך הדבר הזה, הוא לא מרגיש שהוא נמצא בשלמות. ולזאת הדרגה שהוא צריך להגיע, לדרגת ההשפעה, לתכונת ההשפעה בעצם. שזה הבורא בעצמו.
דווקא הנושא הזה גם מופיע בקליפ, בעצם נושא מאוד מרתק בחוכמת הקבלה, של איך בכלל אמרת, אני לא מרגיש את זה. זאת אומרת, מה זה אותם הכלי קליטה האלה, שחוכמת הקבלה עוזרת לנו לפתח, שעל ידם אנחנו בעצם מסוגלים להרגיש את מה שאנחנו לא מרגישים. איך זה קורה?
זה כאילו לדבר באמת בלי מילים. המקובלים אומרים שיש מקום גם בלי מילים, שבו אי אפשר לתאר. הרבה פעמים שואלים את השאלה הזאת, גם בקמפוסים שאנחנו מקיימים, וגם בשיעורי הבוקר עם הרב לייטמן. לרוב, בסופו של דבר, התשובה היא שאי אפשר להסביר. זה כמו לתאר איזה פרי, או אתה יכול לדבר על איזה מנגו מאוד עסיסי וטעים ומתוק. לא משנה כמה תדבר עליו, עד שלא תנגוס ותרגיש את המיץ ואת התחושה הזאת של המנגו, זה יישאר אצלך ברמה מאוד מאוד שטחית, ממש אפילו לא קשורה כמעט למנגו. וחוכמת הקבלה מתארת באמת עולם שאתה חווה את, את כל החושים שלך, אתה מחליף אותם בחושי השפעה, אתה מתחיל לחיות דרך מה שהבורא שולח לך בחיצוניות לכאורה, אתה מתחיל להתלבש בתוך החברים, בתוך הזולת, אתה מגיע לאהבת לרעך כמוך, אתה מגיע לזה בפנימיות שלך, אתה מרגיש את המשפט הזה, הוא לא נשאר כמו איזה מין סלוגן. זה קצת קשה לתאר אולי.
אבל זה הכל עובד לפי חוק אחד מאוד ברור ומוחלט, שנקרא חוק השתוות הצורה. אם אנחנו בכלי קבלה, והבורא הוא כולו תכונת ההשפעה, אז אנחנו לא רואים כביכול אחד את השני. זה כמו שפה עכשיו יש מלא תדרים של רדיו, ואני לא יודע שיש פה גלגל לאץ ורשת ב' וזה, וזה מנגן מוזיקה כזאת ומוזיקה אחרת. אלא אני צריך קולטן, זאת אומרת, מקלט רדיו. במקלט רדיו יש את אותם תדרים שיש כלפי חוץ, בחוץ בעצם. אני, כשאני מזיז את החוגה, אני משנה את התדרים שהמקלט שולח. ברגע שהמקלט שולח בדיוק תדר כמו שיש בחוץ, הם עולים על אותו תדר, ואז האינפורמציה שנמצאת על התדר מועברת אליי, ואני מרגיש אותה, שומע אותה בצורה כזאת או אחרת. אותו דבר תכונת ההשפעה, היא נמצאת בעולם כל הזמן, כל רגע ורגע, בכל המציאות שלי, בכל הרבדים שלה, שאנחנו עוד לא מכירים. אבל ברגע שיש לי איזשהו קולטן שיכול לקלוט את המציאות הזאת, אז אני באמת רואה שזה קיים, כמו שאני לא מרגיש שיש פה תדרים של רדיו עכשיו.
בעצם כל העניין הוא לתפוס את הגל, כן? זאת אומרת,
הקטע זה לדעת לקייל את עצמי כלפי תכונת ההשפעה. שאני, כל המציאות שלי היא מובנית כלפי מה אני יכול לתת ולהשפיע, מאשר מה אני רוצה לקבל. כי המציאות של האדם היא כולה בנויה מרצון לקבל. זאת אומרת שכל מה שאני רואה, כל מה שכביכול מצטייר לי במה שמחוץ לי, זה הכל דברים שאני רואה כי אני יכול לקבל מהם תועלת. זאת אומרת, אז כל המחשבות שלי, כל הרצונות שלי, כל תנועה שאני עושה, הכל מניע אותי כדי שאני אוכל לספוג משהו. התכונת ההשפעה מדברת להפך. ומה אני יכול לתת למה שכביכול כרגע נראה לי מחוץ לי, עם כל זה שזה מוטעה כלפי תכונת ההשפעה, עדיין אני, מה אני יכול לתת? זאת אומרת, זה מין שינוי פנימי שאדם עובר ביחס שלו כלפי חוץ. אנחנו מדברים כלפי הזולת, כי כלפי זה יש לנו קשר. אז ברגע שהאדם עושה את השינוי הזה, אז הוא מגלה שבעצם תכונת ההשפעה היא זאת ששורה בעולם, היא זאת שמניעה את כל הרצונות והמחשבות, והוא קורא לה בורא.
עכשיו, אתה סיפרת לי פעם שאתה נוהג ללכת לגלוש בים.
כן, דיבור על גלים.
תפוס את הגל ככה, זה הקפיץ לי ככה את העניין הזה. הרי כשאתה תופס את הגל, אז אתה תופס את הגל, ואתה נכנס, איך זה נקרא?
צינור.
צינור, כן? ואז אתה ככה באמת מממש את כל הפוטנציאל שתמון בגלישה. מה קורה? אבל לא מעט פעמים גם לא מצליחים, ויש גם אפילו סכנות, בוא נגיד זה ככה. מה קורה בדבר, בקליטה הזאת של התדר של ההשפעה, כשזה לא כל כך מצליח, או כשכאילו, מה, איך?
האמת, הים הוא דוגמה טובה. בהרבה מובנים. הים, הכוח של הים עוטף אותך בצורה שלא משנה אם אתה שחיין טוב או לא טוב, הרבה פעמים מזהירים שיש דגל שחור נניח, או שיש מערבולות, המציל אומר פה יש מערבולות, פה יש בורות. ואז אני, כשהייתי צעיר יותר, אז הייתי אומר, זה בסדר, אני שחיין. והוא היה אומר לי, זה לא קשור, זה לא רלוונטי בכלל שאתה שחיין. הים הוא כל כך חזק שאתה, זה לא יעזור אם אתה הכי טוב או פחות טוב. אתה תטבע אם תיכנס אם לא תשתמש בכוח הזה נכון, אם לא תזרום עם הים. אותו דבר עם גלישה, אתה יכול לשבת שעות במים, כלום לא קורה, גלים עוברים לידך, אתה כאילו אתה עולה ויורד, אבל אתה לא באמת עושה כלום. עד שאתה בתזמון הנכון, אחרי שאתה מתאמן מספיק, ואחרי שמלמדים אותך, ואתה בסביבת גולשים, ברגע הראשון שאתה תופס את הגל הזה, אתה מבין שהכוח הזה, אם אתה תזרום איתו באותו כיוון, אתה יכול ליהנות ממנו, הוא פה בשבילך, הוא גם דומה לים, הוא לא... הוא בלתי נגמר, זאת אומרת, הוא תמיד ישלח לך גלים. אתה רק צריך לדעת איך לתפוס אותם.
והוא מפתח אותך. זאת אומרת, אתה מתחיל איזושהי דינמיקה עם הכוח העליון הזה שנמצא סביבך. וזה שהוא כביכול מכשיל אותך, זה לא כמו, נו, עושה לך משהו, אלא הכל כמו לימוד. כמו שילד קטן לומד, שהוא משחק ומשתדל והוא קצת שובר. ונותנים לו שוב פעם, והוא מנסה לתקן את זה, ולא עוזרים לו דווקא, למרות שהוא עדיין לא יודע לעשות אולי, אבל בזה הוא לומד, הוא גדל. בזה הוא ממש כמו מפרמט את עצמו, להיות במקום הנכון. זאת אומרת, אם לא היה לך מכשול, אז לא היית יודע שאתה לא בכיוון, שטעית.
בעצם איזה מין סוג של מצפן כזה, כן? שעוזר לנו להתקדם.
זה רק מצפן מאוד מאוד מתוחכם, בזה שהוא נותן לך לגלות את זה על עצמך. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא נותן לך לפתח, זאת אומרת, אתה כמו איזה מין יצור שמתפתח בתוך המערכת הזאת, על ידי הכוחות שלך, אתה מרגיש שאתה רוכש את זה בעצמך, ולא שמישהו עכשיו, אבא תסדר לי את זה, ואתה מסדר וזה, זה. אז זה לא גדילה.
חשוב באמת, לפעמים, כאילו להזכיר לעצמנו, במה אנחנו עוסקים פה, בחוכמת הקבלה, שזה חוכמה איך לקבל. אנחנו לא מדברים פה על איזה מאמץ שהמטרה שלו היא לרכוש איזה מיומנות כזו או אחרת, של העולם הזה, אלא משהו שלקבל את הכל, התענוג האינסופי, הוא בזה שאתה צריך להכין כלי אינסופי. אתה צריך בעצמך להיות מסוגל להכיל את זה. כמו שייתן לך עכשיו בופה שלם של אוכל, אתה בסופו של דבר תיקח צלחת אחת, בשנייה אתה כבר תרגיש לא טוב, אתה לא תוכל ליהנות מזה. אנחנו כלי מוגבל, אנחנו כולנו, כל המציאות שלנו, תענוגים מאוד מוגבלים, ולרוב בכלל לא תענוגים. רוב החיים, אם בעל הסולם כותב, אם תשים על מוזניים כמה זמן אתה בתענוג ושמחה, וכמה זמן אתה דווקא באיסורים, או איזה סוג של דיכאון כזה או אחר, אתה לא תרצה אולי להיוולד מלכתחילה, היית אומר, זו בחירה לא נכונה, לוגית. אנחנו מדברים פה על את כל ההוגה לאכול, ולהרגיש טוב עם זה, חס וחלילה לא...
וגם לשמור על הדיאטה.
לשמור, אתה תרגיש, כן, כמו ספורטאי.
יפה, באמת איזון הוא עם מילת המפתח בחוכמת הקבלה, איך אנחנו לומדים להתאזן עם אותו כוח הטבע, הכוח העליון, הכוח שמנהל את המציאות שלנו, ובאמת דרכו, דרך הצורה הזאת להגיע לחיים טובים יותר ולמימוש המטרה שלשמה נברנו. אנחנו נצא למעברון קטן ומיד נחזור, בבקשה. אנחנו בפינת האינטרנט שלנו, אתם יודעים, שיעור הקבלה היומי הוא שיעור שמשודר מדי יום, מתורגם ללא מעט שפות, ונשאלות בו הרבה מאוד שאלות. לא כולן מצליחות להישאל, ואנחנו אספנו כמה שאלות שנרצה לדון ביחד עליהן עכשיו. אז ככה, יש לנו שאלה מאיתן מירושלים, ששואל, האם תמיד חוכמת הקבלה הייתה סביב נושא החיבור של עם ישראל?
זה סביב החיבור בכלל.
תסביר.
זה לא רק סביב עם ישראל. עם ישראל זה אותו כביכול אדם שבאמת מחפש את החיבור. אז אנחנו אומרים שהחיבור מיועד לו, כי הוא זה שרוצה, הוא זה שמחפש, ובלי הרצון שלו, הוא לא ימצא. זאת אומרת, את האדם צריך את החיסרון הזה, אבל בסופו של דבר החיבור הזה מיועד לכל העולם, ולאו דווקא לעם ישראל. וזה היה סביב החיבור, כן? זה היה סביב החיבור, כי כל הרעיון של הבריאה, זה שהבורא ברא את הבריאה כדי שהנברא יהיה בדבקות, זה נקרא, עם הבורא. שזה החיבור, לפי השתוות הצורה, מה שדיברנו קודם.
כן, החיבור זה מילה טריקית, היא כאילו לא, היא הדרך לממש את הגילוי הזה. דרך חיבור אתה מבין את הכוח שברא הכל. כי הכוח שמייצב, שמחזיק את השולחן הזה ביחד, ואת הכוס הזאת, מה אם לא... שפכו לצדדים ואותנו, הכוח שמחזיק את כל האטומים ביקום בסדר מסוים, שמחבר ומסדר הכל באמת, זה אותו בורא, אותו כוח שמשפיע על המציאות. דרך חיבור, כנראה שזה המפתח, זה הקוד שאנחנו צריכים להכניס למערכת שלנו, כדי לזהות את זה.
מה זה אותו החיבור הזה?
תראה, בשורש שלו, זה בגלל שכל כל בני האדם, הם בנויים מנשמה אחת. שהיא נבריאה מחוברת כולה. זאת אומרת, ביחד, מאוחד. בצורה כזאת, שאם נשווה את זה לכאן, אז אנחנו פה רואים 7 מיליארד בני אדם, או כמעט 8 מיליארד בני אדם, אבל בעצם אנחנו כמו גוף אחד, או כמו גוף אחד ששייך איברים של אותו גוף. והנשמה הזאת התפרקה במודעות של כל אחד מאיתנו. אנחנו מרגישים נפרדים אחד מהשני, אבל באמת אנחנו מאוחדים בגוף אחד, כמו... אם אני אחתוך עכשיו את האיברים שלי לכל עבר, אז כל עבר הוא בפני עצמו, הוא מרגיש בודד ונפרד, והגוף בעצמו הוא לא מרגיש את החיות של כל האיברים, אבל ברגע שאנחנו נחבר את כל האיברים לאותו גוף אחד, ויזרם שם אור החיים או החיות עצמה, אז הכל יורגש כגוף אחד, חי. לא זוכר מאיפה אתה התחלת, אבל הנקודה היא...
באמת החיבור, כי זאת אומרת, דווקא אולי הדוגמה שלך, שי, היא מאוד טובה, ועוזרת אולי להבהיר את הנושא הזה, שדווקא דרך המצב ההופכי של אותו פירוד, אפשר אולי באמת להבין מה זה הדבר הזה שנקרא חיבור, כי באמת זה מושג קצת אמורפי. זאת אומרת, אנחנו נמצאים היום באיזושהי תפיסת מציאות כזאת, שכל אחד באמת מרגיש את עצמו, כן? שמח בחלקו ולא רוצה להתערב עם אף אחד. דרך זה אנחנו יכולים להרגיש את החיבור הזה, כן?
כנראה, וגם זה הטריק האולטימטיבי של הבורא. הוא יצר את האדם במין המשכיות, שהכיוון הכללי שלו הוא שהאגו גדל. אנחנו מזהים את זה כבר מתקופת אברהם אבינו, שזיהה את זה בבבל, והיום זה מין התגלמות של האגו. אנחנו מסתכלים על העולם המערבי, ובכלל רואים שאנשים לא מצליחים להסתדר בכל רמה של יחסים, אפילו הבסיסית של התא המשפחתי, לא מחזיק מעמד, מדינות ביניהם לא מצליחות, כלכלה שאנחנו בנינו מתפרקת, כל המערכות, משהו בקשר, בחיבור בין המערכות לא עובד. אנחנו בחוכמת הקבלה לומדים שזה תהליך טבעי בעצם, זה תהליך שהוא לגמרי בסדר, אנחנו פשוט מפרשים אותו ולא יודעים איך להתאים את עצמנו, אבל האגו גדל, החיבור שלנו והתלות ההדדית, שאני תלוי עכשיו במחירי דלק בסין, ואם חס וחלילה יש עכשיו שיטפונות בדרום אמריקה, זה ישפיע על החיים שלי ממש מחר. זה רמת קשר שמחייבת אותנו להתחבר בצורה נכונה. אם לא, מרגישים תוצאות כמו שאנחנו רואים היום, מלחמות, דעש שמתפתח כמו איזה מין תא סרטני בתוך גוף שלכאורה צריך להיות בריא. אנחנו התקדמנו, יש לנו המון טכנולוגיה, אנחנו אמורים לחיות יותר טוב מכל אחד באנושות בהיסטוריה. בדיוק ההפך קורה, אנחנו בין נקודת מפנה. ופה חוכמת הקבלה מציעה את הפתרון אולי היחידי.
אתה חושב שכאילו הלב אומר, אני לא רוצה עכשיו להזרים את הדם. או הריאות אומרים, אני לא רוצה עכשיו, אני לעצמי משהו.
והוא דורש תשלום על זה.
כן, והוא דורש תשלום, אומר, לא, אבל את זה תביא לי, אבל את זה אני לא נותן, נגיד. או אני מוציא רק את הפסולת, אבל למי שלא מסוגל לקבל, נגיד, בגוף. תחשוב שכל המערכות האלה פתאום היו עובדות לעצמם, יענו. אז לא היה גוף, הגוף לא היה מתקיים, אפילו לא רגע, אחד. זאת אומרת, וככה אנחנו ממש חיים על פני כדור הארץ. כל אדם שהוא חלק מאותה מערכת אחת, הוא פשוט, כל המחשבה שלו היא אך ורק לעצמו. ואנחנו פשוט הולכים ומגלים, כמו ששי אמר.
אז בעצם החיבור הוא לא רק לעם ישראל, הוא לכל האנושות שהיא משולה לגוף אחד, שבעצם נמצא במצב של, אנחנו חנים בחוכמת הקבלה, מצב שבור, אבל תהליך טבעי, וממנו אנחנו יכולים לצמוח. שרון מהרצליה שואלת אותנו כך, אם קיבלנו בהר סיני את התורה, למה משם לא היה גמר תיקון?
זה היה...
כן.
צריך להיכנס, צריך, זה קצת, האמת שאנחנו כולנו היינו כנשמה שם, אבל צריך קצת ללמוד, דווקא בקמפוס לומדים את זה טוב, אבל בכללות אנחנו מדברים על זה שהרצון עצמו שצריך להגיע לתיקון, יש לו דרגות של עוביות, של רמות, אפשר להגיד, כן? אז הדרגה הזאת של קבלת התורה בהר סיני היה דרגה הרבה יותר פחותה ממה שהאגו שלנו היום. ולכן זה היה טוב כשלעצמו להמשך ההתפתחות, אבל הרצון עצמו להגיע לגמר התיקון, זה הרצון שעכשיו בנוי, דווקא בנשמות שעכשיו מגיעות לעולם, שהן שצריכות לעשות את התיקון היותר גדול, כי יש אביות יותר גדולה, כמו ששי אמר, לאגו שגדל, ואותו תיקון הוא היה כשלעצמו בזמנו.
מתאים לאותו זמן.
לאותו דרגה, כן.
זמן בכלל זה משהו מאוד חמקמק בחומת הקבלה. אנחנו מעדיפים להסתכל על הסיפורים מהמקורות, בין אם זה תורה או כתבי מקובלים, לא כמשהו שתלוי זמן. הם לא באים לספר לנו, בניגוד למה שלמדנו בבית ספר יסודי, על איזה שרשרת מאורעות היסטוריים של עם ישראל. שהיה איזה מקום במדבר סיני, ועד היום מנסים למצוא את ההר הזה, כמובן שלא מצליחים, כי התורה לא באמת מדברת על משהו גיאוגרפי, היסטורי, עם תאריך וכן הלאה. אלא היא מדברת על תהליך שהבן אדם צריך לעבור בתוך ההתפתחות של הרצון שלו. כל הסיפורים, וזה מרתק כשנכנסים לזה, שאתה מבין שהתורה נכתבה לנו אישית, כאנשים שמחפשים רוחניות, שנקודה שבלב התעוררה, זה נהיה מסע הרבה יותר מרתק מאיזה מין סיפור. אתה חווה את זה, אתה מתחיל להרגיש את הסיפורים על עצמך, מה זה ההר הזה בתוכי, מה זה התורה, מה זה העגל הזהב, כל הסגידה שלנו של האגו לחומריות, בניגוד לזה יש את האור של התורה שדווקא מציע לנו את התיקון, את החיבור, המאבק בין שני הכוחות האלה, ההר של השנאה שעליו אנחנו צריכים להתגבר כדי להגיע לתורה, לקבל את אותו אור. זה מאוד מרתק באמת, וכל אייטם נקרא לזה בשרשרת ההיסטורי של ההיסטוריה, אפילו לא צריך להגיד היסטוריה, בשרשרת המאורעות האלה שמספרים במקורות, זה באמת תהליך פנימי.
ממש אפשר לראות את הגדלות של החוכמה, איך שבעל הסולם ביאר אותה, ואחרי זה בנו רבש, ועכשיו הרב לייטמן בעצם מבאר שבלי הביאורים שלהם, ממש היינו עבודים לגמרי, חיים בתוך איזשהו תנך שלמדנו בכיתה ג' וממש זה קטסטרופה פשוט. זה פשוט, זה מצד אחד מזל, מצד שני זה כאילו ככה הבורא מנהיג את הבריאה כדי להביא אותנו לתיקון. אז פשוט יש את חוכמת הקבלה שמשקיעים בה הרבה מאמץ אותם מקובלים שמבארים את הדברים ובאמת נותנים לנשמה שבאמת כבר רוצה כבר להיבנות את הדרך להבנות אליה.
טוב, אנחנו ממש לקראת סיום התוכנית שלנו, רק נסכם ככה בקצרה על מה דיברנו היום. דיברנו על זה שבעצם יש מושג שנקרא גדלות השם או גדלות הבורא, שהוא מושג הכרחי שאנחנו רוכשים אותו, את הערך הזה על ידי הסביבה, ודרך תהליך שנקרא חוק השתוות הצורה, אנחנו בעצם מקיילים את עצמנו, את התדר הפנימי שלנו לאותו התדר שהוא תדר הבורא, ו בדרך התהליך הזה אנחנו בעצם לומדים לגלות את מה שנמצא מחוצה לנו, מה שנקרא שאנחנו לא מרגישים אותו, כרגע. ובעצם חוכמת הקבלה היא חוכמה נפלאה, היא חוכמה שמספרת לנו על המסע הפנימי של כל אחד ואחת מאיתנו ושלנו כאנושות אחת, שהיא באמת כמו איזשהו גוף אחד, רצון אחד שהולך ומתפתח ומתקדם, ואנחנו מזמינים אתכם, הצופים שלנו, למסע הזה, דרך התוכניות שלנו בערוץ 96 ודרך הלימודים שלנו במכללת קבלה לעם. שי ושי, תודה רבה לכם שהשתתפתם במאחורי המילים, נעמתם לי מאוד, וגם לצופים, תודה רבה, ונתראה בתוכנית הבאה.